כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חפף בתשרי תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת בראשית ושבת מברכין את חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת בבא מציע, דפים למד ב' ולמד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. מדי בוקר, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנחנו מקווים לחתום היום את הפרק השני של מסכת בבא מציע, הפרק ששמו אילו מציעות, ולכן שמים אנו את פעמנו, תכף ומיד, אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאות תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף למד א' ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו את השאלות הבאות, והנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, האם השבת אבדה צריכה להיות דווקא מדעת הבעלים ומניין? והתשובה היא, לא. כתוב, השף תשיבם, ריפתה התורה השבות הרבה. אפשר להחזיר את זה גם לחצרו, בלא שידע. שאלה שנייה, למה נכתב האיתור, עזוב תעזוב, והתשובה היא שצריך לסייע ולפרוק גם כאשר אין הבעלים ממו? שאלה שלישית, באיזה מיטה ממיתים את הרוצח? התשובה לכתחילה בסייף, כשאי אפשר בסייף, ממיתים אותו בכל מיטה שאפשר. שאלה רביעית, המשיב אבדה ומתבטל ממלאכתו, איזה פיצוי הוא מקבל? התשובה, כפועל של אותה מלאכה שעסק בה המוצא, הרוצה להקל ממלאכתו ולפחות את שכרו. שאלה חמישית, מדוע שונה משיב אבדה ממבריח הרי? התשובה בתוספות שאומר שבמשיב אבדה בריא עזקה. שאלה אחרונה, מי שמלאכתו יקרה ולא רוצה להפסיד בהשבת אבדה, כיצד יעשה? התשובה, אם יש בית דין יתנה בפניהם שיקבל את כל שכרו, ואם אין בית דין, אינו מחויב להשיב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד א' ממסכת בבא מציע, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת בראשית, חפ"ו בתשרי תשע"ז. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים למד ב' ולמד ג' של מסכת בבא מציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף למד ב' עמוד א', מן המשנה המצויה 12 שורות מתחילת דף למד ב', משנה הפותחת במילים, מצאה ברפת, אין חייב בה. מן המשנה הזו, בעזרת השם יתברך, כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו דנה באדם המוצא פרה, באילו אופנים היא נחשבת עבודה וחייב בהשבתה, ובאילו אופנים אינו חייב בהשבתה. עוד דנה המשנה בדין השבת אבדה כשאביו מצווה הוא שלא לקיימה וכשאומר לו לעבור על עבירה אחרת האם ישמע בקולו. כמו כן, התבארו במשנה פרטי מצוות פריקה וטעינה. וכך אומרת המשנה בדף למד בית עמוד א', מצאה ברפת אדם המוצא פרה כשהיא ברפת אף שאינה משתמרת כל כך וכגון שיש לה גדר אבל הדלת אינה נעולה, אין חייב בה בהשבתה, אבל היא מצאה כשהיא טועה בדרך ברשות הרבים, חייב בה בהשבתה, ואם הייתה הפרה בבית הקברות והוא כהן, לא יתמלה, לא ייכנס לבית הקברות לקחתה ולהשיבה, משום שאסור לכהן להתמל למיתים. הכלל בכל מקום הוא שעשה דוחה לא תעשה, ואם כן היה ראוי שמצוות עשה של השבת אבדה שנאמר בהשף תשיבם לאחיכה, תדחה את עליו של תומת כהן. אלא שאמרה הגמרא לאל בדף למד עמוד א' שבתומת כהן יש לא תעשה ועשה. לא תעשה שנאמר לנפש לא יתמה בעמיו, ועשה שנאמר קדושים יהיו. ולכן עשה של השבת אבדה אינו דוחה את הלא תעשה ועשה של תומת כהן. עוד אומרת הגמרא שם שלא דוחים איסור בגלל הפסד ממון, ולכן אסור לכהן להתאמה בכדי להשיב את האבידה לי ועליה. אומרת המשנה דין נוסף בכהן שנמנע מלהשיב אבידה נמצאת בבית הקברות. אם אמר לו אביו ייכנס לבית הקברות ויתאמה כדי להשיב אבידה זו, או שהייתה אבידה מחוץ לבית הקברות וכן בסתם אדם שאינו כהן שאמר לו אביו אל תחזיר את האבידה, לא ישמע לו לאביו. מבארת עכשיו המשנה את דיני מצוות פריקה וטעינה. נאמר בפסוק, כי תראה חמור שון אחר עובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. עזיבה זה לשון עזרה. וכך ביור הפסוק, שאם ראה אדם בהמה שרבצה תחת כובד מסעה וחדלת מעזוב לו, בתמיעה, כלומר האם תחדל, האם תימנע מלעזוב לו? מלעזור לו? ודאי שלא תעשה כך, אלא מצווה עליך לעזור לו ולפרוק את המסע מעל גב הבהמה. ועוד נאמר בפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ד', לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, כן תקים עמו. אם ראית בהמה נופלת בדרך, תעזור לבעליה להקימה, כיוון שבדרך כלל בהמה נופלת מכובד המסע שעליה. דרשו חכמים בגמרא את הפסוק הזה גם על תעינת המסע שעליה לאחר שתקום, שאם נפלה הבהמה ומסע עליה, מצווה לפרוק מעליה את המסע, להקימה, לחזור ולטעון על גבה את המסע. אומרת המשנה, אדם שפרק וטען ומיד נפלה שוב הבהמה וחזר ופרק וטען, אפילו עשה כן 4 ו-5 פעמים או יותר, חייב שוב לפרוק ולטעון, שנאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק ה', כי תראה חמור שון אחר עובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. כפה לכתוב לשון עזיבה לומר לך, שאפילו 100 פעמים מצווה לפרוק ולחזור ולטעון. מבארת המשנה דין נוסף במצוות פריקה וטעינה. הלך וישב לו בעל הבהמה ואמר לו אותו אדם שבא לעזרתו, הועיל ועליך מצווה לפרוק, אם רצונך לפרוק לבדך פרוק, כי הרי אתה מצווה, פטור אותו אדם מלפרוק, שנאמר עזוב תעזוב עמו, משמע שאתה חייב לפרוק רק יחד עם בעל הבהמה. אבל אם היה בעל הבהמה זקן או חולה שאינו יכול לסייע, חייב הבא לעזרתו לפרוק ולטעון לבדו. דין נוסף במצוות פריקה וטעינה. מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון חולק ואומר מצווה אף לטעון, והגמרא תבאר שלא נחלקו על עצם המצווה, אלא אם יש מצווה לטעון בחינם או רק תמורת שכר. ועוד דין במצוות פריקה וטעינה מביאה המשנה. רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו על החמור יתר על מסעו הרגיל לו, אין זקוק לו, אין צריך אותו אדם לעזוב. אין צריך אותו אדם לעזור, שנאמר, כי תראה חמור שון אחר עובץ תחת מסעו. משמע מהמילה מסעו, שרק אם יש על החמור מסוי שיכול לעמוד בו, אתה חייב לעזור לו ולפרוק את המסע מעל החמור. אבל אם יש על החמור מסע שאינו יכול לעמוד בו, אינך חייב לעזור לבעליו לפרוק ממנו את המסע. זוהי המשנה שלנו בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא את הנאמר במשנה שאמרה מצאה ברפת. באיזו רפת מדובר? אמר רבה, רפת שאמרו במשנתנו שמצא בבהמה אינו חייב בהשבתה, מדובר ברפת אינה מטעה, שאינה גורמת לבהמה לצאת מתוכה, כגון שיש בה קצת מרעה, ואינה משמרת את הבהמה, וכגון שאין דלתה נעולה, ואם באה לצאת יכולה לצאת. והראיה לכך שכן מדובר ברפת שאינה מטעה, מדי קטני אינו חייב בה, ממה שנאמר במשנה שהיא מצאה ברפת אינו חייב בהשבתה, הנה מוכח שמדובר ברפת שאינה מטעה, שהרי מדובר ברפת מטעה, יהיה קשה מדוע אינו חייב בהשבתה. וכן יש להוכיח שרפת זו אינה משמרת, מדי יצטרך למתנה אינו חייב בה, מכך שהוא צריכה המשנה ללמדנו שאינו חייב בהשבתה. דייסל, כדאי תך משמרת, אם תעלה על דעתך לומר שמדובר ברפת המשתמרת, אשתמש כך לאיברי מאי אלא לגבי, הרי הדין הוא שהיא מצא בהמה טועה בדרך, הוא מכניס אותה לרפת, ודי לו בזה, בכך הוא קיים את מצוות השבת הוידה ולא צריך להודיע לבעלים. אם כן, כאשר משכח לה מגבי הוא מוצא את הפרה בתוך רפת שכזו, האם היא בעיה? האם צריכה המשנה לחדש ולומר שאינו חייב בה, אינו חייב במצוות השבת הוידה? ודאי שהוא לא חייב. אלא שמה מיני, יש לך ללמוד ולומר שמשנתנו מדברת ברפת שאינה משמרת. ולכך הוא צריכה המשנה לומר שאינו חייב להשיבה. מסכמת הגמרא ואומרת, אכן שמה מיני, יש ללמוד מהמשנה שמדובר, כמו שאמר רבה, ברפת שאינה מטעה ורפת שאינה משמרת. אומרת הגמרא, למדנו במשנה מצאה ברפת אינו חייב בה. מבררת הגמרא, איכן נמצאת הרפת הזו שאמורה במשנה? אמר רבי יצחק, והוא מדובר שרפת זו עומדת תוך לתחום של העיר, ולכן אינה מוצא חייב בהשבתה. מדייקת הגמרא מכלל, מדברי רבי יצחק נלמד, דברשות הרבים, שדווקא אם הפרה עומדת ברפת אינו חייב בהשבתה, אבל אם היא עומדת ברשות הרבים ואפילו עם רשות הרבים בתוך התחום, נמי חייב, גם כן חייב להשיבה. איקא דמתנילא, ויש שנוי דברי רבי יצחק הסיפה, על הסיפה של המשנה שבה נאמר ברשות הרבים חייב בה בהשבתה, ועל זה אמר רבי יצחק, והוא מדובר שהפרה עומדת מחוץ לתחום. מדייקת הגמרא מכלל, מדברי רבי יצחק נלמד, דברפת, שדווקא אם הפרה עומדת ברשות הרבים חייב בהשבתה, אבל אם היא עומדת ברפת, אפילו אם רפת זו עומדת חוץ לתחום, נמי אינו חייב בה בהשבתה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ואם הייתה בבית הקברות לא יטמע לה, אם אמר לו אביו יטמע, או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לו. מבררת הגמרא, מדוע מצוות כיבוד אב ואם אינו דוחה את איסור הטומאה? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מניין שאם אמר לו אביו של הכהן יטמע כדי להשיב את האבידה, או שאמר לו אל תחזיר אבידה נמצאת במקום המותר לו בכניסה, מניין שלא ישמע לו אלא יחזיר אותה, אם היא במקום שהוא יכול להיכנס ולא יחזירנה אם היא בבית הקברות, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו אני השם. דרשו חכמים ממה שהקישה התורה את מצוות מורה אב ואם לאיסור חילול שבת, שאם אביו ואמו מצווים על אדם לחלל שבת, אינו רשאי לחלל שבת מפני שהוא כולכם. גם אתה וגם אביך ואמך חייבים בכבודי, ולכן כבודי דוחה את כבודם של אב ואם. כמו כן אין במצוות כיבוד אב ואם כדי לדחות מצוות השבת אבידה. ורשי כותב שהדרשה היא מסיום הפסוק אני השם, שכיוון שאני אדון לשניכם, לכן אין האב יכול לצוות דבר שהוא כנגד כבודי. אילו הרשב"א כותב שהלימוד הוא מהלשון תשמורו, כלומר שלעולם צריך לשמור את השבת, ואינה נדחית מפני כיבוד אב. שואלת הגמרתם, עדי כתב רחמנתם, שאסרנו על איש זה לשמוע בקול אביו ולא להשיב את האבידה, זה רק מחמת הפסוק, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. יש לדייק שדווקא מחמת פסוק זה, הוא צריך להשיב את האבידה, על אב אחי, אבל בלא הלימוד מה הפסוק אב ואמינה, הייתי אומר, צייט עלי שישמע לאביו, ולא ישיב את האבידה. כיוון שכיבוד האב הוא מצוות עשה, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, והוא דוחה את העשה של השבת אבידה, של השף תשיבם. כך הייתי סובר לומר. נשאלת השאלה והמי. מדוע לולי הפסוק הוא היה פטור מלהשיב את האבידה? הרי, אי עשה ואי לא תעשה ועשה. כיבוד אב זה מצוות עשה, והשבת אבידה יש בה לא תעשה ועשה, שהרי בנוסף על העשה של השף תשיבם, נאמר בה לא תוכל להתעלם. והכלל הוא לא עתי עשה, ודחי את לא תעשה ועשה. אין מצוות עשה, דוחה לא תעשה ועשה. ואם כן, מדוע היינו צריכים את הלימוד מהפסוק הזה של את שבתותיי תשמורו ללמדנו שאסור לו לשמוע לאביו והוא חייב להשיב את האבידה? משיבה הגמרא איצטריך, הפסוק הזה נצרך ללמד שהוא חייב להשיב את האבידה, כיוון שבלי הפסוק סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר, הועיל והוקש כיבוד אב ואם לכבודו של מקום בגזרה שווה של כבד כבד, נאמר כאן בכיבוד אב ואם כבד את אביך ואת אמך, ונאמר להלן בספר משלי פרק ג' פסוק ט', כבד את השם מעונך, איל כך לכך הייתי אומר לציית לי שישמע לאביו אפילו כשאומר לו לעבור על איסור. כמה שמלן בא הפסוק את שבתותיי תשמורו ומלמדנו, זה לא לשמע לי, שאין לאדם לשמוע לאביו כשאומר לו לעבור איסור. ולכן אם אמר לו להיטמע כדי להשיב אבידה או שלא להשיב אבידה במקום המותר לו, לא ישמע לו. שנינו במשנה מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר אף לטעון. מברר את הגמרא, מה כוונת הנקמה שאמר אבל לא לטעון? אלא אם האם נאמר שכוונתו אבל לא לטעון כלל, שאין מצווה כלל מן התורה לטעון, יהיה קשה. מה ישנה פריקה? במה שונה פריקה שאתה אומר שהיא מצווה משום דכתיב? בספר שמות פרק חב ג' פסוק ה', עזוב תעזוב אמו. תעינה נמי גם בתעינה אמרה התורה, בספר דברים פרק חב ב' פסוק ד', תקם תקים אמו. אלא מתרצת הגמרא פירוש דברי המשנה כך הוא. מה שאמרה המשנה מצווה מן התורה לפרוק, אין הכוונה לומר רק שיש מצוות פריקה, אלא שהמצווה לפרוק אפילו בחינם, ולא לטעון בחינם, אבל אין מצווה מן התורה לטעון בחינם, אלא בשכר. וכותב הראש שבתעינה, אפילו אם הוא פנוי ממלאכה, יכול לומר לבעל הבהמה, אני רוצה לטעון ממך, אלא אם כן תיתן לי שכר. אבל בפריקה, אם הוא פנוי ממלאכה, צריך לפרוק בחינם. אבל אם יש לו מלאכה שבשלה יתבטל ממלאכתו, בגלל שהוא יפרוק את הבהמה, אינו חייב לפרוק בחינם, אלא יכול לבקש שכר על זה. כנאמר לכמן בדף למד ג' עמוד א' בהשבת אבידה, אבידתו ואבידת אביו, אבידתו קודמת, שנאמר אפס כלא יהיה בך אביון. ומסביר הפני יהושע את דבריו, שבתעינה יכול לבקש שכר ואינה כהשבת אבידה, שרק אם מתבטל ממלאכתו יכול לדרוש שכר, כיוון שבתעינה אין חיסרון כיס כמו אבידה שמפסיד לגמרי את החפץ שלו. ורבי שמעון חולק ואומר, לא רק לפרוק חייב בחינם, אלא חייב גם לטעון בחינם. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה שבזה נחלקו, תנינא להד איתנו רבנן, שנינו מחלוקת זו בברייתא, ששנו חכמים בברייתא מצוות פריקה יש לעשותה בחינם, אבל במצוות טעינה אין חיוב לעשותה בחינם אלא רק בשכר. רבי שמעון חולק ואומר זו וזו בין פריקה בין טעינה יש חיוב לעשותן בחינם. מה הייתה מה יהודי רבנן? מהו טעמם של חכמים שסוברים שבפריקה יש לעשותה בחינם ואילו טעינה יש חיוב לעשותה רק בשכר? דייסל כדאי תחשימו עולה על דעתך לומר כרבי שמעון שגם בטעינה יש חיוב לעשותה בחינם. לכתוב רחמנה התורה הייתה צריכה לכתוב רק מצוות טעינה, ולא בא, היא לא הייתה צריכה לכתוב מצוות פריקה, ואנה אמינה, אני אלמד בקל וחומר, ואומר, ומה טעינה דלת בצער בעלי חיים שרי מסע הבהמה מונח כבר בצד הדרך ולקח חיסרון כיס? גם אין בזה הפסד ממון, כיוון שאין הבהמה נשברת תחת כובד מסע, אף על פי כן אמרה תורה, שהרועה חייב לטעון את הבהמה במסע שלה ללא תשלום, פריקה דעית בה שיש בה צער בעלי חיים שהבהמה מתייסרת תחת כובד מסע ויש בה גם חיסרון כיס, הפסד ממון כי הבהמה נשברת תחת מסע, אם לא כל שכן שהרועה חייב לעזור בפריקת המסע? אלא למה הלכת הקט ורחמנה? אם כן, איזו הלכה באה התורה ללמדנו שלכן כתבה גם את מצוות פריקה? ודאי לומר לך שדווקא פריקה יש חיוב לעשותה בחינם, אבל טעינה אין חיוב לעשותה, אלא בשכר. אם הייתה התורה כותבת רק מצוות טעינה, והיינו למידים ממנה בקל וחומר את מצוות פריקה, היינו אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר שכשם שמצוות טעינה אינה אלא בשכר, כך גם מצוות פריקה תהיה רק בשכר. יוצא מדברי רשי, שאם היה כתוב רק פסוק אחד לטעינה, הייתי אומר שהטעינה היא דווקא בשכר. שואלת הגמרא, ורבי שמעון הסובר שבין פריקה ובין טעינה יש חיוב לעשותם בחינם. מה איתם, מה איתם? לשיטתו שהתורה כתבה גם מצוות טעינה וגם מצוות פריקה. יכלה התורה לכתוב רק מצוות טעינה וממנה נלמד את מצוות פריקה. משיבה הגמרא, רבי שמעון סובר משום דלא מסיים מקראי, כיוון שהפסוקים אינם מפורשים עם הכוונה בכל אחד מהם לפריקה או לטעינה. לכן אם היה כתוב רק אחד מן הפסוקים, היינו מפרשים שכוונת הכתוב היא על מצוות פריקה, משום צער בעלי חיים וחיסרון כיס. ולא היינו יודעים את מצוות טעינה. רק כאשר יש שני פסוקים, אנחנו מבינים האיתור שאחד מהם מדבר על מצוות פריקה, והשני מדבר על מצוות טעינה. וכיוון שאף אחד מן הפסוקים אינו מיותר, אין לנו מאחד ללמוד שבטעינה מותר לקבל שכר, וממילא יש לומר שבשניהם יש חיוב לעשותם בחינם. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם ישיבו על טענתו של רבי שמעון שהפסוקים אינם מפורשים ולכן צריך את שניהם? ואם כן, אין לנו לימוד שטעינה היא בשכר. משיבה הגמרא, רבנן ישיבו לו, המה היא לא מסיים מקרא, מדוע אתה אומר שהפסוקים אינם מפורשים? הרי אחר כאן בספר שמות כתיב רובץ תחת מסעו, המשמעות שהבהמה עדיין נמצאת תחת כובד המסע שעליה. ואם כן, הכוונה למצוות פריקה, ואילו אתם שם בספר דברים כתיב נופלים בדרך. פירוש הדברים דרמו עיניו ותאוניו באור חמשמה, שהם ומסע מוטלים בדרך, ואם כן, הכוונה למצוות טעינה. ורבי שמעון, הוא יתרץ ויאמר שאי אפשר ללמוד מהפסוק את מצוות טעינה כדברי חכמים, כיוון שנופלים בדרך אין פירושו שהם ומסע מוטלים בדרך, אלא עיניו ותאוניו אוליו, משמע. הם מוטלים בדרך ומסעם עליהם. אם היה נאמר רק הפסוק הזה, הייתי לומד ממנו מצוות פריקה, שכיוון שהבהמה נופלת ומסעה עליה, צריך לעזור ולפרוק ממנה מסעה, ולא הייתי יודע שיש גם מצוות טעינה. לכן אמרה התורה שני פסוקים, שמהפסוק רובץ תחת מסעו נלמד את מצוות פריקה, ומהפסוק נופלים בדרך נלמד את מצוות טעינה. מוכיחה הגמרא שאיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה גם לפי רבי שמעון וגם לפי חכמים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מדברי שניהם, מדברי חכמים ורבי שמעון שאמרו שפשוט יותר לחייב אדם במצוות פריקה מאשר במצוות טעינה, נלמד, יש ללמוד שאיסור צער בעלי חיים הוא מדאורייתא ומן התורה. שהרי לדברי חכמים אם היה כתוב מצוות טעינה הייתי לומד מכך מצוות פריקה בקל וחומר. כפי שלמדנו לעיל, ומה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייב בפריקה שיש בצער בעלי חיים? לא כל שכן. ואפילו רבי שמעון שאמר שצריך פסוק מפורש כדי לחייב במצוות פריקה, לא כאמר לא אמר זאת, אלא משום דלא מסיים מקראי, שהפסוקים אינם מפורשים איזה מהם מדבר בפריקה ואיזה מהם מדבר בטעינה. ואם היה כתוב רק פסוק אחד, לא היינו יודעים את מצוות טעינה, כי היינו אומרים שהפסוק מדבר על פריקה. אבל מסיים מקראי, אבל אם הפסוק היה מפרש את דברה וכותב בפירוש מצוות טעינה, היה מודה רבי שמעון דרשינן, שאנו דורשים קל וחומר, שאם חייב בטעינה, קל וחומר שחייב בפריקה. ואכן יש לשאול, משום מי, מהו הטעם לדרוש קל וחומר שפשוט יותר לחייב פריקה מטעינה? לאו משום, האם לא מטעם צער בעלי חיים דרשינן? צער בעלי חיים אנחנו דורשים, וכך הוא הקל וחומר. מה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייבה התורה? פריקה שיש בצער בעלי חיים לא כל שכן שחייב? מוכח אם כן שלדעת הכל צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. דוחה הגמרא את ראיית רבא בדף למדבט עמוד ב' ואומרת דילמה, שמא קל וחומר היה מטעם אחר, משום דאיקה חיסרון כיס שבפריקה יש הפסד ממון ולא משום צער בעלי חיים. ואחיקה אמר כך כוונת הברייתא, ללמוד קל וחומר פריקה מטעינה. ומה טעינה דלית בחיסרון כיס שאין בה הפסד, שהרי אין הבהמה ניזוקת אם תרבוץ על הקרקע והמסע מונח בסמוך לה על הארץ, אף על פי כן חייב הרואה אותה להקימה ולטעון עליה. פריקה דאית בחיסרון כיס שיש בה הפסד לבעלים, כי הבהמה נשברת תחת מסעה, לא כל שכן שחייב לעזור לפרוק את המסע מעליה. וכיוון שאפשר לומר שהקל וחומר הוא משום חיסרון כיס, אין לנו ראיה שצער בעלי חיים הוא מן התורה. על דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר לומר שהקל וחומר הוא משום חיסרון כיס. וכי טעינה אין בה חיסרון כיס? האם בטעינה אין לבעל הבהמה חיסרון כיס? מי לא עסקינן, האם לא מדובר גם באופן דעה דאחי ואחי בטל משוקה? שבין כך ובין כך, בעוד שהוא ממתין לעזרה ובהמתו רובצת על הקרקע ומתבטל ממסחרו בשוק, שרי מן הסתם, אם יש לו מסע על גבי בהמתו, הוא הולך למוכרו בשוק. הנה, מייתכן גם מטעם אחר, יש כאן חיסרון כיס. כיוון שבזמן זה, עתו גנב וילולים לבוא גנבים ושק לי כל מה דעיקה בהדי. ייקחו כל מה שיש איתו. ואם כן, אי אפשר לומר שפריקה יותר חמורה מטעינה מטעם שיש בה חיסרון כיס. שהרי גם בטעינה יש חיסרון כיס. אלא ודאי הקל וחומר הוא משום שבפריקה יש צער בעלי חיים ובטעינה אין צער בעלי חיים. וחוזרת ההוכחה כדברי רבא שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מי, הרי עדיין אפשר ללמוד קל וחומר מטעינה באופן שאין בה חיסרון כיס וחייב בה, וכך נדרוש. ומה טעינה אף כשאין בה חיסרון כיס חייב בה, כל שכן פריקה שיש בה לעולם חיסרון כיס, ואם כן, אין הוכחה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מתרצים התוספות שכיוון שטעינה שיש בה חיסרון כיס לא שייך שתהיה בשכר, כיוון שאינה שונה מפריקה לפי הסברה הזו, אם כן גם טעינה שאין בה חיסרון כיס תהיה בחינם. וצריך לומר שפריקה נכתבה לדרשה אחרת, אלא ודאי שאם למדנו קל וחומר על כוחך יש טעם לחייב בפריקה יותר מטעינה, וזה משום צער בעלי חיים. עכשיו מביאה הגמרא הוכחה נוספת מהמשנה שצער בעלי חיים מדאורייתא, מן התורה. אומרת הגמרא, תדע אביא לך ראיה שכך הוא שחכמים ורבי שמעון סוברים שזה צער בעלי חיים מדאורייתא. דקטני סיפא שרי בסיפא של משנתנו שנינו, רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו על החמור הנופל יתר על מסעו יותר ממה שהחמור יכול ורגיל לשאת, אין זקוק לו, אינו צריך לסייע ולפרוק ממנו את מסעו, שנאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק ה', כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, משמע, מסוי שיכול לעמוד בו. מדייקת אם כך הגמרא, לאו מכלל, האם לא נלמד מזה דתנקמה, כלומר רבי שמעון וחכמים סוברים, שגם באופן זה שיש על החמור מסע שאינו יכול לעמוד בו, הוא זקוק לו. הוא חייב במצוות פריקה. מה הייתה עממת העמם שרבי שמעון וחכמים חולקים בזה על רבי יוסי? אם תאמר משום מצוות עזוב תעזוב, הרי כתוב מסעו ויש לדרוש כרבי יוסי מסעו הרגיל בו. אלא לו, האם לא נכון לומר שתעמם הוא משום דצער בעלי חיים מדאורייתא? ומשום כך, אפילו כשבא לחמור עשה שלא כעוגן והעמיס על בהמתו מסע שאינה יכולה ורגילה לשאת אותו, מכל מקום, משום שההלכה היא שאיסור צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, אין לנו דורשים את הכתוב מסעו כפשוטו, וממילא צריך לעזור ולפרוק מעליה את המסע. שואל תוספות בדיבור המתחיל מכלל, איך מוכח מכאן שלדעת חכמים צער בעלי חיים מדאורייתא? אולי חכמים סוברים שצער בעלי חיים דרבנן ולכן צריך לעזור לבהמה, אפילו שבעליה העמיס עליה יותר על מסעו? תרצים התוספות שמכל הסוגיה כאן מוכח שאם צער בעלי חיים היה מדרבנן, אין אדם חייב לסייע אפילו בשכר. כמו שהגמרא תקשה בהמשך על בהמת גוי, שאם צער בעלי חיים אינו מדאורייתא, מדוע צריך לטפל בה? מוכח שאם צער בעלי חיים דרבנן, אף שיש איסור לצער את הבהמה, מכל מקום אינו חייב להצילה. אם כן, אוחזים אנו עכשיו בהגמרא שסוברת שצער בעלי חיים מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת דילמה שמה באמת חכמים ורבי שמעון סוברים שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. ובתחת מסעו פליגי, ונחלקו חכמים ורבי שמעון עם רבי יוסי הגלילי, כיצד לפרש את הפסוק תחת מסעו. רבי יוסי סבר דרשינן תחת מסעו, שכוונת הפסוק לומר שדווקא מסוי שיכול לעמוד בו חייב לפרוק, ומסע שאין החמור יכול לעמוד בו אינו חייב לפרוק. רבנן סברי לא דרשינן תחת מסעו, לא דורשים בכוונת הפסוק מסוי שיכול לעמוד בו, אלא מפרשים שכוונת הפסוק שכל מסע שיש עליו חייבים לפרוק ממנו, ולכן סוברים חכמים ורבי שמעון שצריך לעזור ולפרוק אפילו אם בעל החמור העמיס מסע שאין הבהמה יכולה ורגילה לשאת, ולא משום שצער בעלי חיים מדאורייתא. מוכיחה הגמרא ואומרת, תדע, אביא לך ראיה שהביאור במחלוקת הוא כמו שדחינו, דצער בעלי חיים לאו דאורייתא, צער בעלי חיים אינו מן התורה. דקטני רישא שרישנינו ברישא של המשנה, הלך בעל החמור וישב לו ואמר לו, לאותו אדם הבא לסייע להועיל ועליך מוטלת מצווה לפרוק, פרוק, בלי שאסייע בידך, פטור אותו אדם מלפרוק, משום שנאמר עזוב תעזוב עמו. ואם בעל החמור אינו מסייע, אין זה נקרא עמו. איסל כדאי תחים עולה על דעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, מה לי איתה למראה בהדי, מה לי לאיתה למראה בהדי? מה אכפת לי אם הבעלים נמצא עמו כדי לסייע לו? מה אכפת לי אם הבעלים אינו מסייע לו? הרי אם צער בעלי חיים מדאורייתא, חובה עליו לעזור לבהמה נשברת תחת המסע. מה ההבדל אם בעל החמור עוזר לו לפרוק מהחמור או שאינו עוזר לו? מכך שבכל אופן הבדילה הגמרא ואמרה שרק כשהוא מסייע עמו חייבה התורה לפרוק, סימן שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא את הראיה ומבארת שאפילו שצער בעלי חיים הוא מן התורה, אינו חייב לפרוק מהחמור אם הבעלים אינו מסייע לו. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מה שכתוב במשנה שאם הבעלים אינו מסייע בידו הוא פטור מלפרוק? מי סברת, האם אתה סובר שפטור הכוונה שפטור לגמרי מלפרוק? ודילמה, בהחלט ייתכן שהכוונה משום שהוא פטור מלפרוק בחינם, אבל חייב לפרוק בשכר, ואחי כאמר רחמנה, כך מתכוונת התורה לומר, כי איתה למראה בעדי, אם בעליו פורק עמו, עבד גבי בחינם, תעזור לו בחינם, וחילית למרי בהדי, אבל אם אין הבעלים מסייע לאותו אדם לפרוק מהחמור, עבד גבי בשכר, תעזור לו, אבל רק בשכר, אבל לעולם צער בעלי חיים מדאורייתא, ולכן חייב בפריקה, אלא שאם אין בעל החמור מסייע, לא מותר לו לגבות שכר. תביא עכשיו הגמרא חמש ראיות לפשוט את השאלה הזו, האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ובסוגריים כעת אומרת הגמרא סימן באמת באמת אוהב שונא רבצן. הסימנים האלו הם לחמשת הראיות האלו שלפנינו, האם צער בעלי חיים דאורייתא או לא. הביאה עכשיו הגמרא ראיה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, למה מסייע עלי נאמר שמאברייתא המובאת לקמן, יש ראיה לרבה סובר שצער בעלי חיים מדאורייתא. שנינו בברייתא, בהמת עובד כוכבים שנפלה בדרך תחת מסעה וראה אותה אדם, מטפל בה לפרוק את מסעה כשם שמטפל בבהמת ישראל. היא אמרת בישלמה, זה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא משום האחי, לכן מטפל בה בבהמת עובד כוכבים כמו בבהמת ישראל. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, אינו מדאורייתא, וכל מצוות הפריקה היא כדי לעזור לחברו שבהמתו נופלת תחת מסעה, אמה היא מטפל בה כבהמת ישראל, מדוע צריך לטפל בבהמת עובד כוכבים כמו שמטפל בבהמת ישראל? אלא מוכח שצער בעלי חיים מדאורייתא, ולכן צריך לטפל גם בבהמת עובד כוכבים. שואל הרתבה, גם אם נאמר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, מדוע חייב לטפל בבהמת הגוי? הרי נאמר לו, תראה את שור אחיך, ואחיך היינו ישראל ולא עובד כוכבים. תרץ הרתבה, שפסוק זה נאמר בתעינה, ששם אין צער בעלי חיים, אבל בפריקה שיש צער בעלי חיים, לא כתוב אחיך, אלא כתוב סונחה, שנאמר כי תראה חמור סונחה, וממילא זה כולל גם את הגוי. אבל אם אנחנו אומרים שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, ממילא לומדים פריקה מתעינה שכתוב בה אחיך, ודורשים דווקא אחיך ולא גוי. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין ראיה מבהמת הגוי שנפלה, משום שהטעם שם בבהמת הגוי, הטעם שצריך לעזור כשנפלה זה משום איבה, כדי שהגוי לא ישנא את עם ישראל, ואין ראיה מזה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מביאה עכשיו הגמרא ראיה שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. אך אינם ממסתברא, כך גם מסתבר כמו שדחינו, ואמרנו שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דקטעני שרי שנינו בסיום הברייתא, שאם הייתה בהמת הגוי טעונה יין אסור, יין נסך, אינו זקוק לה, אינו צריך לעזור לפרוק מסע. היא אמרת בישלמה, זה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, ואתם שצריך לעזור לבהמת גוי שנפלה זה רק משום איבה, משום אחי אינו זקוק לה. לכן אם הייתה בהמת הגוי טעונה יין נסך, הוא לא מחויב לעזור לפרוק את מסע, משום שהוא יכול להשתמט מעזרה בכך שיאמר שיין נסך זה דבר שאסור לנו, ולכן אינו יכול לעזור לבהמה הטעונה בזה, ולא יעורר בכך את איבת הגוי. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, המאי אין זקוק לה. מדוע כשהבהמה טעונה ביין נסך הוא פטור מלפרוק אותה? הרי צריך לפרוק את הבהמה משום צערה שלה. מכאן מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מה שאמרו בברייתא, שאם הייתה הבהמה טעונה יין נסך אין זקוק לה, אין הכוונה שהבהמה נופלת וצריכה לעזרה כדי שלא תישבר תחת מסע, אלא אחי כאמר, כך פירוש הברייתא, ולעטעינה יין, אסור, אין זקוק לה. להטעין את הבהמה ביין נסך אחרי שנפלה, בזה אין זקוק לה, כיוון שבטעינה אין צער בעלי חיים. אבל אם בהמת הגוי נופלת תחת מסע, חייב לפרוק את מסע, אפילו אם יין נסך משום צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. בהמת עובד כוכבים והמסוי, הטעון עליה הוא של ישראל. על זה נאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב, לא עזוב תעזוב עמו. כלומר, שאם הבהמה היא של גוי, על זה נאמר וחדלת, שאינך צריך לעזור לו. והיא אמרת, ואם אתה אומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, קשה. אמאי, מדוע אתה דורש על בהמת גוי וחדלת שאינך צריך לעזור לו? עזוב תעזוב מבא אלי. הלא צריך לדרוש את עזוב תעזוב, שמשמע מזה שצריך לעזור לגוי, משום צער הבהמה. ואם אין אתה מזקיקו לעזור לבהמת הגוי שיש עליה מסע ישראל, הנה מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. שואל תוספות הראש, גם אם נאמר שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, מדוע לא נחשוש לאיבה כמו שאמרו בברייתא לאל על בהמת עובד כוכבים שמטפל בה כבהמת ישראל משום איבה? גם פה יצטרך לעזור לבהמה הזו שבעליה עובד כוכבים. תרץ תוספות הראש, שכיוון שמסע הבהמה שייך לישראל, אם אינו מסייע, אומר הגוי לעצמו, הרי גם לישראל חברו שהמסע שלו הוא אינו רוצה לסייע, ולכן גם לי הגוי הוא אינו מסייע, ולא משום שאני גוי. הרשב"א מתרץ שהברייתא הזו מדברת כשיד ישראל תקיפה על אומות העולם, ולכן אין לחשוש לאיבת הגויים. ואילו בברייתא ליל שאמרו שצריך לסייע משום איבה, מדובר כשיד אומות העולם תקיפה על ישראל. חוזרים אל הגמרא שדוחה את הראיה ואומרת לעולם אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, מה שמבואר בברייתא שאין צריך לעזור לבהמת הגוי שנפלה, אין משם קושייה, משום שאתם שם מדובר בטעינה שאין בזה צער בעלי חיים, ולכן אינו צריך לעזור. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שמדובר בטעינה שאין בצער בעלי חיים, אם הסיפה, אם אורת הסיפה של הברייתא, נאמר בה, בהמת ישראל, בהמה שייכת לישראל והמסוי הטעון עליה הוא של עובד כוכבים. על זה נאמר בפסוק, עזוב תעזוב, דהיינו שתעזור לבהמה הזו. והיא בטעינה, אם מדובר בטעינה כמו שפירשת את הרישה, קשה. המאי, מדוע אתה דורש על זה את הפסוק, עזוב תעזוב? הרי אין בטעינה צער בעלי חיים, ומדוע הוא חייב לעזור לגוי שנפל לו מסעו? תרץ את הגמרא, חיוב לעזור, לטעון אינו משום מסע הגוי, אלא משום צער עד ישראל. צערו של ישראל שהוא בעל הבהמה שצריך להמתין עם בהמתו כשמסעה נופל ממנה. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שצער ההמתנה בדרך גם הוא צער הנכלל בדין עזוב תעזוב וצריך לעזור לישראל משום כך, אפילו רישא נמי, אפילו במקרה שברישא בבהמת גוי ומסע ישראל, גם יהיה חייב לעזור משום צער הישראל המתעכב עם סחורתו שנפלה מבהמת הגוי, ומדוע דרשו על זה את המילה וחדלת ופטרו אותו מילה הזו? מתרץ את הגמרא, ברישא מדובר בחמר שמוביל החמור הוא עובד כוכבים. ובעל המסע שהוא ישראל אינו נמצא שם ולכן אין צער לישראל בהמתנה יחד עם סחורתו בדרך. אבל בסיפה מדובר בחמר ישראל שמוביל החמור הוא ישראל ויש לו צער שהוא ממתין עם בהמתו בדרך. שואלת הגמרא, מה היא פסקת? מדוע אנו אומרים שברישא שהבהמה היא של גוי מדובר בחמר גוי ובסיפה שבהמה של ישראל מדובר בחמר ישראל? האם לא ייתכן שהבהמה של גוי והחמר ישראל או שהבהמה של ישראל והחמר מוביל החמור הוא גוי? משיבה הגמרא, סתמא דמילתא, אין נשבת חמרי אזיל. בדרך כלל כך הוא, אדם ההולך אחר חמורו הוא הבעלים. ברישא שמדובר בבהמת גוי מן הסתם ההולך אחריה הוא גוי, בסיפה שמדובר בבהמת ישראל מן הסתם ההולך אחריה הוא ישראל. דוחה הגמרא את הביור שהברייתא מדברת בטעינה ולא בפריקה, כי מקשה הגמרא, איך אתה מפרש את הברייתא בטעינה ומחלק שכשמדובר בגוי נאמר וחדלת וכשמדובר בישראל נאמר עזוב תעזוב, והא והרי וחדלת ועזוב תעזוב בפריקה ודכתיבי. פסוקים אלו כתובים בפריקה ולא בטעינה. חוזרת בהגמרא ואומרת שהברייתא שמחלקת בין יהודי לגוי מדברת בפריקה. אמר לי, ובהגאות וציונים הגיעו וכתבו פה אלא אמר לי. חוזרת בהגמרא ואומרת באמת הברייתא עוסקת בפריקה ולא בטעינה. אלא שאם כן יהיה קשה על רבא הסובר שבין לרבנן ובין לרבי שמעון צער בעלי חיים זה מדאורייתא, ואילו בברייתא מבואר שאם הבהמה של גוי אין חיוב פריקה אף שיש צער בעלי חיים. על זה מיישבת הגמרא, המעני ברייתא זו בשיטת רבי יוסי הגלילי דאמר צער בעלי חיים לאו דאורייתא, ולכן בבהמה של גוי אין חיוב פריקה שנאמר וחדלת, בבהמה של ישראל יש חיוב פריקה שנאמר עזוב תעזוב, אבל לא משום צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו הברייתא. אדם הרואה שתי בהמות הזקוקות לעזרה, אחת היא בהמת אוהב שלו הנופלת תחת מסע וצריך לפרוק ממנה את המסע, והשנייה היא בהמת שונא שלו שצריך לטעון עליה את מסע. מצווה בשונא, מצווה עליו להקדים ולטעון את בהמת השונא והטעם כדי לחוף את יצרו. מוכיחה הגמרא, ואיסל כדאי תחימו לי על דעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, עדיף לי. הרי יש לנו לומר שעדיף לו לפרוק את בהמת אוהבו מאשר לטעון את בהמת שונאו, כיוון שהבהמה שצריך לפורקה היא מצטערת, וכיוון שהברייתא בכל זאת אומרת שיטען את בהמת שונאו ולא יפרוק את בהמת אוהבו, הנה מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת באמת צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ואפילו אחי אף על פי כן צריך לטעון את בהמת השונא ולא לפרוק את בהמת האוהב המצטערת, והטעם הוא כדי לחוף את יצרו עדיף על צער בעלי חיים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לחוף, הרי הגמרא במסכת פסחים דף קוף י"ג עמוד ב' מפרשים את הפסוק כי תראה חמור שונחה, מדובר בשונא שמצווה לשונאו כיוון שראה בו איסור דבר ערווה. אם מדובר בשונא כזה, מדוע עליו לחוף את יצרו? תרצים התוספות שבברייתא הזו אין מדובר בשונא הנאמר בפסוק, אלא בסתם שונא, ועליו הוא מצווה להקדימו לפני אוהבו כדי לחוף את יצרו. אילו התוספות במסכת פסחים מתרצים שבאמת מדובר בשונא שמצווה עליו לשונאו, וכיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו. שהרי נאמר בספר משלי פרק זך פסוק י"ט, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ובאים מתוך כך לשנאה גמורה, ולכן צריך לכפות את יצרו ולטעון קודם את חמור שונאו. אילו הבח, בכל שנשפט סימן ריש עין בית, מביא את התירוץ הזה של תוספות ומוסיף וכותב שאפילו בשונא שמצווה לסנותו, כי נראה בו דבר ערווה, ויתרה בו ולא חזר בו, אף על פי כן הזירה התורה לרחם עליו ולעוזרו בשעת הצורך. מביאה הגמרא עכשיו ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא שונא שאמרו, מה שנאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה' כי תראה, חמור שונחה שצריך לסייעו ולפרוק את מסעו, מדובר בשונא שהוא ישראל, ולא שונא עובד כוכבים. אבל עובד כוכבים, אין מצווה כלל לסייעו. מוכיחה הגמרא, היא אמרת אם אתה סובר, שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, אם כן, מה לי שונא ישראל, מה לי שונא עובד כוכבים, מה אכפת לי אם הוא שונא ישראל, מה אכפת לי אם הוא שונא עובד כוכבים, הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, יש חיוב לעזור לבהמה, גם אם בעליה הוא גוי, וכיוון שהברייתא מפרשת את הפסוק שצריך לעזור דווקא לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים, הנה מוכח שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת מי סברת וכי אתה סובר שמה שאמרה הברייתא שצריך לעזור רק לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים השונא דקראקאי, על השונא האמור בפסוק מדברת הברייתא, ובפריקה שיש בצער בעלי חיים, זה לא כך, אלא השונא דמתניתינקאי, על השונא האמור בברייתא הקודמת, שאמרה אוהב לפרוק ושונא לטעון. על זה דיברה הברייתא וחילקה בין ישראל לגוי, ומדובר על טעינה שאין בזה צער בעלי חיים, ולכן אי אפשר להוכיח מכאן האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. הביאה הגמרא ראיה נוספת שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תשמע, שתי המילים האחרונות של דף למד ב', בו הושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא. ועכשיו אנחנו בדף למד ג' עמוד א'. כתוב בפסוק בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור שונחה רובץ, ודרשו חכמים מהפסוק הזה כמה דרשות. רובץ ולא רבצן, שרק אם מקרה הוא לו שרובץ תחת מסעו, צריך לעזור לו, ולא רבצן שכך דרכו תמיד. עוד דרשה, רובץ על הקרקע, ולא אם הוא עומד ומסעו על גבו, שאז אין חיוב לעוזרו. מהמילים תחת מסעו, לומדים, כלומר שהחמור עומד ומסעו על גבו, ולא אם מסעו כבר מפורק ואינו על גבו. תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו, דהיינו מסע שהחמור יכול לשאת אותו, ולא אם יניחו בעליו על גבו יותר ממה שהחמור יכול לשאת. אם כן, מוכיחה הגמרא, והיא אמרת אם אתה סובר שצער בעלי חיים דאורייתא, אם כן, מה לי, מה אכפת לי אם הוא רובץ רק במקרה, ומה אכפת לי אם הוא רבצן בקביעות, ומה לי עומד, ומה אכפת לי אם הוא עומד, הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, חובה לעוזרו בכל המקרים בגלל צער בעלי חיים, וגם אם הוא רבצן או עומד, ואם בכל זאת חילקה הברייתא שיש אופן שחיה ויש אופן שפטור, מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת אין להוכיח מהברייתא הזו על דעתם של רבנן, כיוון שיש לומר אמני מי שנה את הברייתא הזו? רבי יוסי הגלילי, דאמר צער בעלי חיים דרבנן, ולכן אף שאסור לצער בהמה מדרבנן, מכל מקום אין חובה להצילה. מוכיחה הגמרא חינמי מסתברא, כך גם מסתבר שהברייתא הזו היא כדעת רבי יוסי הגלילי הסובר שצער בעלי חיים דרבנן. דקטני שהרי שנינו בסיפה של הברייתא את הדין הנלמד מהפסוק תחת מסעו, שחייב בפריקה רק אם היה לחמור מסוי שהוא יכול לעמוד בו. והרי מן שמת לדעית להי סברה, הרי מי הוא זה ששמעת ממנו שהוא סובר את הסברה הזו שדורשים שרק אם היה לחמור מסע שיכול לשאת אותו יש חיוב בפריקה? זה רבי יוסי הגלילי, ששנינו במשנתנו את הדרשה הזו בשמו. אם כך שמע מינה, תלמד מזה שברייתא זו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר שצער בעלי חיים דה רבנן. ובכך נדחית ההוכחה שגם רבנן סוברים שצער בעלי חיים דה רבנן, כיוון שהברייתא הזו אינה לשיטתם. שואלת הגמרא, ומי מצית מוק מתלה, וכי אתה יכול להעמיד את הברייתא כרבי יוסי הגלילי? והקטני סיפה, ראשנינו בסיפה של אותה הברייתא, שדורשים מהמילים תחת מסעו, ולא מפורק. מבררת הגמרא את הדרשה, מה היא לא מפורק, מה כוונת הגמרא במיעוט ולא מפורק. היא לימה אם נאמר, שכוונת הגמרא במיעוט לא מפורק. בא לומר שאם המסע מפורק, וצריך לטעון אותו, אין אתה חייב כלל לעוזרו, אי אפשר לפרש כך, אקטיב. הרי כתוב במפורש בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ד', לא תראה את החמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, עקם תקים עמו. כלומר, שאם נפלו בדרך ומסעה מוטל בצד הדרך על הקרקע, צריך להקימם. אלא פשיטה, אלא ודאי כך היא הדרשה, לא מפורק, שאם המסע מפורק אינך צריך לעוזרו בחינם, אלא בשכר. ומאחר שכך אנו לומדים את פירוש הברייתא, יש לדון ולומר מן שמתלה, דאית לאי סברה, מי הוא זה ששמעת ממנו את הסברה הזו, שסובר את הסברה שאין חובה להטעין בחינם אלא בשכר? רבנן, כמו שביארה הגמרא לעיל בדף למד ב' עמוד א', את דברי חכמים במשנה שאמרו, מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון, מצווה לפרוק בחינם אבל לא לטעון בחינם, ואם כן, הרי הברייתא הזו צריך להעמידה כרבנן. אם כן חוזרת ההוכחה שגם לרבנן צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. מתרצת הגמרא לעולם הברייתא הזו בשיטת רבי יוסי הגלילי היא, שהוא סובר שצער בעלי חיים דרבנן, ובתעינה סבר לה כרבנן. לגבי תעינה, שאין חיוב להטעין בחינם אלא בשכר, הוא סובר כחכמים, וכיוון שברייתא זו בשיטת רבי יוסי הגלילי, אין הוכחה אם לדעת רבנן צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. מביאה עכשיו הגמרא דינים נוספים במצוות פריקה ותעינה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק לעניין פריקה בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה' כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, מזה שנאמר כי תראה יש לדייק יכול אפילו מרחוק, שמא נאמר שאפילו אם ראה הוא מרחוק כשהוא נופל, הוא חייב להגיע אליו ולעזור לו. תלמוד לומר לעניין השבת הוידה כי תפגע שור או יבחה או חמורו טועה, אשב תשיבנו לו, ופגיעה משמעותה שאתה פוגש אותו כשהוא סמוך לך. ולומדים פריקה מהשבת הוידה. שואלת הברייתא, היא כי תפגע, אם נדקדק מלשון, כי תפגע יכול פגיעה ממש, שמה תלמד את הדין הזה רק שפוגע ממש מקרוב, ולא כאשר רואהו. תלמוד לומר, נאמר בפריקה כי תראה שחייב גם כשרואה מרחוק, אם כן יש לומר שחייב בראייה שיש עמה פגיעה. מבארת הברייתא ואיזו היא, מה שיעור המרחק שיחשב ראייה שיש בה פגיעה? שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל, כלומר שמחלקים מיל לשבע ומחצה, וזהו שיעור הנקרא ריס. עד המרחק הזה חייב הרואה את החמור הנופל לבוא ולעזור, אבל יותר משיעור ריס אינו חייב. מיל זה 2,000 אמה, כשתחלק אותו לשבע ומחצה יהיה בידך 266 אמה ושני שליש אמה. זה שיעור ריס. תוספות בדיבור מתחיל וזהו מביאים שש גורסים במקום ריס רוס, ורוס בגמטריה 266. אילו הריטב"א חולק על דבריהם וכותב שהריס הוא חלק תתוו שבמיל, 1/15. מה שאמרו שהריס הוא 1 משבע ומחצה במיל, הכוונה לחלק המחצה מהשבע ומחצה, דהיינו 1 מתתוו. אומרת הגמרא תנא, נאמר בברית הדין נוסף, ומדדה האדם המסייע לבעל החמור צועד עמו, אם החמור הוא ועליו לאחר שהתעינו עד מרחק של פרסה, מפני שיש לחשוש שמא יחזור החמור ויפול, ויצטרך לפורקו ולטוענו שוב. והפרסה היא 4 מילין. אמר רבא בר בר חנה, ונוטל שכר עבור טרחתו לדדות עם בעל הבהמה. והרים התוספות דיבור המתחיל נוטל, שהשכר שנוטל על הדידוי, הוא לצורך פריקה ולא לצורך טעינה. שהרי אם הוא לצורך טעינה, כבר אמרו לאל בדף למד בית עמוד א', שהטעינה היא בשכר. וכל שכן שהדידוי שאינו לצורך כל כך, כמו טעינה, שהוא ייטול על זה שכר. אלא כיוון שהדידוי כאן הוא לצורך הפריקה, משום שיש חשש שמא שוב תרבץ הבהמה, לכן צריך לחדש שיכול גם בזה ליטול שכר. כותב הריטב"א שבזה גם רבי שמעון סובר שנוטל שכר, למרות שבטעינה הוא סובר שלא נוטל שכר, מכל מקום בדידוי, כיוון שאין בו צורך כל כך יכול ליטול עליו שכר. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ל"ג עמוד א'. המשנה שלפנינו דנה במקרה שעבדה לאדם אבידה וגם לאביו או לרבו עבדה אבידה, באיזה אבידה חייב להתעסק קודם? עוד עוסקת המשנה במקרה שמוטל עליו לכבד גם את אביו וגם את רבו, כגון שהיו טעונים מסע וצריך לעזור להם לפרוק מעליהם את מסעם, וכן אם צריך הוא לפדותם מהשבי ויכול לפדות רק אחד מהם, אז מי מהם קודם? מבארת המשנה שאבידתו קודמת לאבידת אביו ואבידת רבו. אומרת המשנה אבידתו ואבידת אביו, אדם שעבד לו חפץ וגם לאביו שהוא מחויב בכבודו עבד חפץ ומצא את שתי אבידות, אבל אינו יכול ליטול את שתיהן אלא רק אחת מהם והשנייה תובד, אבידתו קודמת לאבידת אביו. וכן אם מצא את אבידתו ואבידת רבו שלא קודמת, אבידתו קודמת לאבידת רבו. מבארת המשנה את סדר הקדימה של אביו ושל רבו בהשבת אבידה, ובפריקת מסע ובפדיון שבועים. אומרת המשנה, היו לפניו אבידת אביו ואבידת רבו, אף שחייב בכבוד שניהם, בכל זאת אבידתו של רבו קודמת לאבידת אביו ועליו להשיבה לו, מפני שאביו הולידו והביאו לחיי העולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה היא חוכמת התורה מביאו לחיי העולם הבא. אם היה אביו חכם, אבידתו של אביו קודמת לאבידת רבו, מפני שוודאי גם אביו לימדו חוכמה. והטעם בדבר הזה נראה לפי מה שפירש הבית יוסף לגבי מסע ביורה דעה סימן ריש מבית, שהרי אמרו במשנה במסכת קריטות שאם זכה הבן ללמוד לפני הרב, הרב קודם לאב בכל מקום, מפני שהוא ואביו חייבים בכבוד רבו, ולכן כבוד רבו קודם לכבוד אביו. והגמרא לקמן תבאר שדין זה שמציאת רבו קודמת למציאת אביו זה רק ברבו המובהק, אבל רבו שאינו מובהק אינו קודם לאביו. וכך גם נפסק להלכה, בחושן משפט סימן רי סמך דלת, כותב הדרכי משה בשם ספר חסידים, שהדין שרבו קודם היינו אם הוא לומד עמו בחינם, אבל אם הוא מקבל שכר מאביו עבור מה שמלמד, אביו קודם, כיוון שאז רבו אינו אלא כשער פועל. ממשיכה המשנה ואומרת, היה אביו ורבו נוסעים מסוי, וצריך לעזור לפרוק מעלם את מסעם, מניח פורק את מסעו של רבו, ואחר כך מניח ואחר כך פורק את מסעו של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי וצריך לפדותם, פודה בתחילה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, אפילו אם אינו חכם כרבו, פודה בתחילה את אביו ואחר כך פודה את רבו. זוהי המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דברי המשנה שעבידתו קודמת לעבידת אביו ורבו. שואלת הגמרא מנין המילים, מנין המקור לדין הזה שעבידתו קודמת לעבידת אביו או רבו. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, אמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת שמיטת כספים, ספר דברים, פרק ט"ו, פסוק ד', אפס כי לא יבך אביון, כי ברך יברכך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. אפס זה לשון כליה והדלות, כלומר, הדל מלעבור על מצוותיי ושמור את מצוות השמיטה כדי שלא תבוא לידי עניות. ומפסוק זה שהתורה מצווה עליך להיזהר שלא תהיה אביון, משמע שהממון שלך קודם לשל כל אדם. כי אם תתעסק בעבידה של אחר ועבידתך תישאר מוטלת, נמצא שאתה מפסיד ממון. אמר רב יהודה אמר רב, אף שכך הוא מן הדין, אל תדקדק תמיד לקיים מידת הדין בזה, אלא רק באופן שיש הפסד ודאי. כי כל המקיים בעצמו כך, שמדקדק תמיד לא להיות אביון ואינו גומל חסדים עם הבריות, סוף בא לידי כך, סופו שהוא נעשה אביון ונצרח לבריות. אומר המערשה שמי שאומר שלכן אני מחזיר עבידתי ולא עבידת אבי משום שכתוב אפס לא יהיה בך אביון, על ידי זה הוא פותח פיו לשטן וסופו בא לידי עניות. אומרת הגמרא שענינו במשנה, היה אבי ורבו נוסעים מסוי, מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו. מבררת הגמרא באיזה רב עוסק את המשנה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא רבו שאמרו במשנה שהוא קודם לאביו, הוא רבו שלימדו חוכמה, סברות וטעמי ההלכות, כלומר גמרא, ולא רבו שלימדו מקרא, תורה, נביאים וכתובים. ומשנה דינים ללא הטעמים. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר שהרב שהמשנה מדברת עליו הוא שרוב חוכמתו הימנו. כלומר, שאם רוב חוכמתו של התלמיד הוא מאותו אדם, הוא הנקרא רבו, ואין חילוק אם לימדו מקרא או משנה או גמרא. רבי יוסי חולק ואומר שאפילו אם לא העיר את עיניו אלא במשנה אחת, שלימדו טעם משנה אחת שלא ידע, או דין אחד שלא היה יכול להבין, זהו רבו וחייב בכבודו יותר מכבודו של אביו. אמר רבה, משנה אחת שרבה מסבירה לתלמיד נקרא בכך רבו, איננה רק משנה שלמה, אלא אפילו אם לא הבין דבר אחד השנוי במשנה וביער לו, הרי הוא נקרא רבו. כגון רב סחורה, דאסברן שהסביר לי מהו זוהמה ליסטרון. הוא פירש שהכוונה לכף גדולה שצידה האחד הוא כף שמסלקים בה את זוהמת התפשיל לצדדים, וצידה השני הוא כמין מזלק שבו מעלים את הבשר מהגדירה ונקראת זוהמה ליסטרון, כלומר, הזוהמה לצדדין. פירוש המילה ליסטרון זה מלשון צד, כי סיטרה בארמית תרגומו צד. מספר את הגמרא שמואל קרא מני שמואל קרא בגדיו בקרע שאינו מתאחה, עלי ההוא מרבנן אל אחד מחכמים שמת, דאסברי, שהסביר לו את דברי המשנה במסכת תמיד פרק ג' משנה ובה מבארת את סדר פתיחת ההיכל. שהכהן שזכה בדישון מזבח הפנימי והכהן שזכה לדשן את המנורה, היו נכנסים להיכל קודם שישחטו את התמיד, וביד אחד מן הכהנים שני מפתחות לשני פתחים שלא היו פותחים את דלתות ההיכל מבחוץ מהאולם, אלא היו נכנסים דרך פשפש קטן, דהיינו דלת קטנה שהייתה בכותל מצד צפון לשער הגדול, ולזה היה משמש מפתח אחד, ולא היה חור המנעול מבחוץ לדלת אלא מבפנים, והיה הכהן שפותח את הדלת, יורד לאמת השכי, מכניס ידו עד לבית שכיו בתוך חור שהיה בכותל שבצד הדלת, וכך היה פותח את הדלת. לאחר שפתח, נכנס לחלל הנמצא בצידו של ההיכל והולך עד שמגיע לדלת האחרת הפנימית של ההיכל עצמו. ואחד, המפתח השני, פותח כיוון מיד ללא שהיות, שבדלת השנייה היה מנעול קבוע בה בצורה רגילה כשער דלתות ולא היה צריך לתרוח כדי לפותחה. אחרי שפתח את הדלת, היה נכנס להיכל ופותח את דלתות ההיכל מבפנים. כאשר מת אותו חכם שהסביר לשמואל את ההלכה הזו, קרא שמואל את בגדו כדין תלמיד הקורא על רבו שמת. מכאן ראיה שלומד מחבירו אפילו הלכה אחת, נקרא רבו. אמרו לתלמידי חכמים שבבבל שהיו יושבים בבית המדרש יחד וכל אחד היה מקשה ומתרץ לחבירו וכולם לומדים זה מזה, היו עומדים זה מפני זה כדין כיבוד שחייב תלמיד לרבו. וקורין זה על זה. כשהאחד מת היו קוראים עליו חביריו את בגדיהם. קריאה שאינה מתאחה כדין רבו מובהק. ולעניין אבידה במקום אביו, אבל אם היה אחד מהם מוצא אבידה של חברו וגם אבידה של אביו, אינן חוזרים, לא היו מחזירים לחבריהם במקום לאביהם, אלא רק לרבו מובהק. אם האבידה הייתה של רבם המובהק, אז היו מעדיפים קודם את רבם, כשיטת רב יהודה, שהדין שאבידת רבו קודמת לאבידת אביו, נאמר דווקא ברבו מובהק. מביאה עכשיו הגמרא ספק באבידת רב הזקוק לתלמידו, האם גם הוא קודם לאביו של התלמיד. קבאי מיני שאל רב חיסדא מרבונה רבו, תלמיד הלומד אצל רבו וצריך לו רבו, והרב צריך את התלמיד כדי לשמוע ממנו דברים ששמע מאחרים. מהי, מה דינו של הרב הזה? האם הוא קודם לאביו כיוון שהוא רבו, או שאינו קודם כיוון שגם הרב צריך את התלמיד? מתוך שאלתו הבין רבונה, שכוונת רב חיסדא לשאול על עצמו שהוא סובר שרבונה רבו צריך לו. אמר לרבונה לרב חיסדא, חיסדא חיסדא, לא צריך נלך, איני צריך לך, לא לחידותך ולא לפלפולך, את צריכת לי. אתה צריך לי עד 40 שנים, עד שתלמד לפני 40 שנה, שרק אחר מלות 40 שנה עומד התלמיד על דעת רבו. כאמור במסכת עבודה זרה דף ה עמוד ב', מספרת הגמרא לאחר אותו מעשה איקפדי הדדי, הקפידו רב חיסדא ורבונה אחד על השני, ולא איילה לגבי הדדי ולא נכנסו זה אצל זה. יתיב רב חיסדא 40 תענית, 40 תעניות משום דחלש דעתי, משום שהחליש את דעתו של רבונה, ואף שהוא לא התכוון בשאלתו לרבו רבונה. ויתיב וישב גם רבונה 40 תענית, 40 תעניות משום דחשדה לרב חיסדא, משום שחשד את רב חיסדא בחינם, כאילו הוא מזלזל בכבודו. ומסביר המערשה, שמה שנאמר עד 40 שנה, הכוונה שהם הקפידו אחד על השני 40 שנה אחרי אותו מעשה. כאן נאמר במסכת סנהדרין דף קוף יוד עמוד א', שכל המערר אחר רבו כאילו מערר אחר השכינה. ומצאינו שישראל היו נזופים במדבר 40 שנה בגלל שעיררו אחר הקדוש ברוך הוא. ברר את הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת מי הוא רבו הקודם לאביו. איתמר נאמר בבית המדרש, רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה, שסובר שרבו הקודם לאביו ומי שרוב חוכמתו אמנו. רב אחא בר רבונה אמר רב שישת, הלכה כרבי יוסי הסובר שאפילו אם לא העיר את עיניו אלא במשנה אחת, הוא רבו והוא קודם לאביו. שואלת הגמרא ומי אמר רבי יוחנן אחי, האם כך אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יהודה, ואמר רבי יוחנן בכמה מקומות הלכה כסתם משנה, שדין השנוי במשנה ולא נכתב מי אמרו, אף שבמקומות אחרים נחלקו בו תנאים, ההלכה כדין השנוי בסתם, בלא שם אומרו, ותנן, ובמשנתנו שנינו, שרבו הקודם לאביו הוא רבו של עמדו חוכמה, אם כן סתם משנתנו כדעת רבי מאיר הסובר שרבו הקודם לאביו הוא רבו של עמדו חוכמה, מדוע רבי יוחנן לא פסק כמו הכלל שקבע שההלכה כסתם משנה, אלא פסק פה כמו רבי יהודה, משיבה הגמרא, מהי חוכמה? מה שנכתב במשנתנו רבו שלימדו חוכמה, אין פירושו כרבי מאיר שלימדו סברות וטעמים. אלא חוכמה, הכוונה רוב חוכמתו, שרבו הוא זה שרוב חוכמתו אמנו כדעת רבי יהודה. ולכן פסק רבי יוחנן כשיטת רבי יהודה. מבררת הגמרא, מהי דרך הלימוד שיעסוק בו האדם? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, העוסקים רוב זמנם במקרא, תורה נביאים וכתובים, מידה ואינה מידה. כלומר, דרך טובה היא מעט, מפני שהלימוד במשנה ובגמרא יפה יותר מהלימוד במקרא. אומר רש"י, מפני שבימיהם לא היו המשנה והגמרא כתובים והיה חשש שישתכחו, אבל התורה שבכתב אין חשש שתשתכח. אילו רבינו חננאל מפרש, העוסק במקרא בלבד זה מידה ואינה מידה, מפני שלא יתעסק בפירוש המצוות ובפרטי הדינים שנאמרו במקרא. מי שעוסק במשנה, הרי זו מידה טובה ונוטלים עליה שכר יותר מן העוסק במקרא. אבל העוסקים בגמרא, בסברות הדינים ובחילוקי טעמם, וכן לפרש שמשנה פלונית היא כדעת תנה זה או אחר, ומתוך כך ידע לפרש את המשניות כשיש סתירה ביניהם, אין לך מידה גדולה מזו. ולעולם הווי רץ למשנה לעסוק ביותר מן הגמרא. שואלת הגמרא, הגוף הקשי, הדברי הברייתא סותרים את עצמם. אמרת, בתחילת הברייתא נאמר על העיסוק בגמרא, אין לך מידה גדולה מזו. ועד הרמרת בסיום הברייתא נאמר, ולעולם הווי רץ למשנה יותר מן הגמרא. אם לימוד גמרא טוב יותר מלימוד המשנה, מדוע יש לרוץ למשנה יותר מן הגמרא? ותרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו. הברייתא הזו נשנתה בימי רבי, ואנחנו בדף למד ג' עמוד ב'. אנחנו רואים עכשיו את סיום הפרק השני של מסכת בבא מציעא. אם כן, מתרץ רבי יוחנן, שקודם דורו של רבי רבו המחלוקות בישראל ולא יכלו לברר את הדברים, מתוך שהיו תחת שיעבוד וגזירת המלכות, עד שכמעט נשתכחה התורה. ובימי רבי נתן להם המלך אנטונינוס רשות לעסוק בתורה, והתחילו התלמידים להתאסף, אמר כל אחד מה ששמע מרבו, והתחילו לברר את טעמי המחלוקות. רבי סידר את ההלכות, וכדי שכולם יעסקו בלימוד טעמי המשניות, אמר רבי על לימוד הגמרא שאין לך מידה גדולה מזו. מתוך כך, שווקו כולה אלמה מתניתין, עזבו כל הלומדים את שינון המשניות, ואז לובטר גמרא, הלכו אחרי לימוד הגמרא לחשוב בסברות הדינים. חשש רבי שאם לא יהיו עוסקים גם במשנה ישכחו את דברי החכמים ויאמרו על חייו שהוא פטור ועל אסור שהוא מותר. הדר דרש לו, חזר רבי ודרש לעוסקים בגמרא, ולעולם הווה רץ למשנה יותר מן הגמרא. ובמסכת סופרים נאמר, לעולם הווה רץ למשנה יותר מן השס. רבי יוסי בר אבין אמר, עד שלא שקע בו רבי משניות, אבל שקע בו רבי משניות, לעולם הווה רץ להשס יותר מן המשנה. כלומר, מתחילה שלא היה משניות מבוררות, אלא כל אחד אומר את גרסתו, ומתוך כך יוכלו לבוא לידי שכחת המשניות, לכן אמרו הווה רץ למשנה, אבל אחרי שסידר רבי את המשניות, וכבר אין חשש שישתקחו, לעולם הווה רץ להשס, דהיינו לגמרא, משום שעל פי המשנה לא ידע את הדינים. וכלשון הזו מובא בתלמוד הירושלמי במסכת שבת פרק ט"ז. עוד אמרו שם במסכת סופרים, נמשל המקרא כמים והמשנה כיין, והשס כקונדיטון, יין מעורב בדבש ופלפלין. אי אפשר לעולם בלא מים, ואי אפשר לעולם בלא יין, ואי אפשר לעולם בלא קונדיטון. ואיש עשיר מתקלקל בשלושתם, מתקלקל עם חף, כן? מלשון כלכלה. אבל אשרי אדם שישים עמלו בשס, ולא יהיה דולג במקרא ובמשנה ויבוא להשס. דהיינו שלא ילמד מהר ובלא עיון את המקרא והמשנה, רק כדי לבוא לגמרא, אלא ילמד מקרא ומשנה ויבוא לגמרא. ובמסכת קידושין בדף למד עמוד א' למדנו, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ומסקנת הגמרא שם שישלש את ימיו, ומפרש רש"י שם, שישלש את ימות השבוע, אבל התוספות שם פרשו שבכל יום עצמו ישלש את לימודו. ולכן תיקן בסדר רבי עמרם גאון, כמו שאנו נוהגים כל יום קודם פסוקי דזמרה, לומר מקרא, משנה וגמרא. רבי נותם פירש שם, שמה שאין לנו משלשים ימינו הוא, משום שאנו סומכים על מה שנאמר בסנהדרין דף חף דלת, מהי בבל שבלולה במקרא, במשנה ובתלמוד. וכן כשאנו לומדים תלמוד בבלי, כלול בו מהמקרא, מהמשנה והתלמוד. והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה י' א' כותב, חייב אדם לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך הוא עיקר המידות, ואיך יוציא האסור והמותר, וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, ועניין זהו הנקרא גמרא. וכל זהו בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה. ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. מבררת עכשיו הגמרא את סברתו של רבי. מהי דרוש? איזה דרשה דרש ומיכן למד רבי בתחילה של לימוד הגמרא שהיא טעמי ההלכות עדיף? מבררת הגמרא רבי דרש כדי דריש רבי יהודה ברבי אלי. כמו הדרשה הזו שדרש רבי יהודה ברבי אלי. מהי דכתיב, מה נאמר בספר ישעיה, פרק נ"ח פסוק א', שהשם אמר לי ישעיהו, קרא וגרון אל תחסוך כשופר הרם קולך, ואגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. דרש רבי יהודה את הפסוק, אגד לעמי פשעם, אלו תלמידי חכמים ששגגות, שעבירות שעברו בשגגה, מחמת שלא ידעו את ההלכה בבירור נעשות להם כזדונות, הרי אני מחשיבם כעבירות שעברו בזדון. וכיוון שהיה להם לתת לב להבין את העמי הדינים ולא לפסוק ממשנה שאינה עיקר, ולא היו טועים לעבור בשוגג, ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ. שער העם שאינם תלמידי חכמים שזדונות שעבירות שעברו במזיד נעשות להם כשגגות, הרי אני מחשיבם כשוגג, שהרי אינם יודעים את ההלכות ולכן עוברים עליהם. וכדרשה הזו שדרש רבי יהודה ברבי אלי, היינו דתנן זה ששנינו במשנה במסכת אבות פרק ד' משנה י' ג', רבי יהודה אומר, הווה זהיר בתלמוד, יזהר לברר פירוש המשניות וטעמם, וזהו לימוד הגמרא שהוא פירוש המשניות, וכן, אם שמע אתה מרבך משנה, יזהר לבאר את העמיה ומי שנאה, מפני ששגיגת תלמוד עולה זדון. אם שגית בפירוש המשניות והשמועות ששמעת ונתת בהם טעם אחר, ולכן לא למדת מזה לדין אחר ויתרת דבר האסור, השגגה הזו עולה זדון, אנושת עליה כאילו עברת במזיד, מפני שהיה לך לברר את טעם הדברים, ואם היית יודע טעמם, לא היית טועה. הביאה הגמרא דרשה נוספת של רבי יהודה ברבי אלי. דרש רבי יהודה ברבי אלי, מה ידכתיב בספר ישעיה, פרק ס"ו, פסוק ה', שמעו דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם שונאכם מנדכם, למען שמי יכבד השם ונראה בשמחתכם והם יבושו. הפסוק הזה נדרש כך, החרדים אל דברו אל תלמידי חכמים שממהרים בחרדה ללמוד מן החכמים טעמי ההלכות והשמועות. אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא שאינם יודעים את הדינים וההלכות והם לומדים מתלמידי החכמים. שונאכם אלו בעלי משנה ששונאים את התלמידי חכמים בעלי הגמרא, כיוון שאומרים הם על בעלי המשנה שהם מבלי עולם, שמורים הם הלכות מתוך משנתם ומתוך שאינם יודעים את סברות הדינים, פעמים שטועים ומדמים דבר לדבר שלא קשורה. מנדיכם אלו עמי הארץ ששונאים את התלמידי חכמים, וזה מלשון נידה שתלמידי חכמים מתואבים עליהם כנידה. שמא תאמר פסק סברם ובטל סיכויים של אלו שאינם תלמידי חכמים שלא ישמחו לעתיד לבוא. תלמוד לומר ונראה בשמחתכם. לא אמר הנביא ואראה בשמחתכם, אלא ונראה בשמחתכם. כולנו נראה בשמחתכם, גם בעלי המקרא והמשנה וגם עמי הארץ. שמה תאמר שאף שישמחו מכל מקום ישראל שאינם תלמידי חכמים, יבושו. תלמוד לומר והם יבושו. דהיינו, העובדי כוכבים יבושו וישראל כולם ישמחו. אדרן הלך אלו מציאות, אדרן הלך אלו מציאות, אדרן הלך אלו מציאות בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמי את הפרק השני של מסכת. בב המציא הפרק ששמו אלו מציאות, ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, וקוראים את המשנה הראשונה של הפרק השלישי, במסכת בב המציא הפרק ששמו המפקיד. אומרת המשנה, המפקיד אצל חברו באימה או כלים ונגנבו, או שעבדו, שילם ולא רצה להישבע, השומר, שהרי אמרו, שומר חינם נשבע ויוצא, אם לאחר מכן נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל על גניבתו. אם טווח או מחר, משלם תשלומי 4 ו-5. למי משלם? למי שהפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. אם נשבע השומר ולא רצה לשלם ונמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל, או אם טווח או מחר, משלם תשלומי 4 ו-5. למי משלם? לבעל הפיקדון. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הפרק השני של מסכת בבא מציעא, פרק אלו מציאות, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה בדף למד ב', בפני מי אלמנה יכולה למכור מקרקע של בעלה? שאלה שנייה, אמר לו אביו, אל תשיב אבידע, האם ישמע לו מדוע? שאלה שלישית, האם רשאי להתנות פריקה וטעינה בשכר? שאלה רביעית, בהמה טעונה מסע יותר מהראוי לה, האם מחויב לפורקה? שאלה חמישית, בהמת נוכרי, האם מחויב לטפל בפריקתה ובטעינתה ומדוע? והשאלה האחרונה, אבידתו ואבידת אביו, איזו קודמת ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חבב בתשרי תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת בראשית. ושבת מברכין את ראש חודש חשוון. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו בסייעתא דשמיא ללמוד את דפים למד ב' ולמד ג' וחתמנו בסייעתא דשמיא את לימוד הפרק השני של מסכת בבא מציעא, הלא הוא פרק ששמו אילו מציאות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בתחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון, כוח בתשרי תשע"ז, ונלמד את דף למד ד' ממסכת בבא מציעא, הדף הפותח את הפרק השלישי, פרק ששמו המפקיד של מסכת בבא מציעא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך. מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.